מנחות, דף מ"ה, מתחילים בעזרת השם, דף מ"ד עמוד ב' במשנה למטה. זכורו לטוב אותו האיש, וחנינה בן חזקיה שמו. קודם כל, חנינה בן חזקיה, הוא היה מופלא בדורו, הוא היה אדם מפורסם לטובה בדורו, אבל הוא זכור לטובה גם לדורות הבאים. הגמרא בהמשך מביאה כל מיני פסוקים מספר יחזקאל, שחיבר אותו יחזקאל הנביא, שנראים כאילו שהם סותרים דברי תורה. והיו הרבה מקומות דומים לזה, וכבר החכמים חשבו לגנוז את הספר, לגנוז אותו, כדי שלא יבואו אנשים לכל מיני דברי כפירה, או לכל מיני דברים נגד התורה. אמנם שספר יחזקאל הוא בוודאי אמת, רק בגלל שאנשים יכולים לטעות בו, אז חכמים הבינו, אם לנו היו כמה טעויות שהיה לנו קשה להבין אותם, חלקם השארנו לאליהו הנביא שיבוא לפתור לנו, אז אולי כשהגיע בן אדם רגיל, הוא יתאה והוא לא ידע לפרש את הדברים האלה. עד שבא חנינה בן חזקיה, והוא פירש את כל הפסוקים, כפתור ופרח, תפוחי זהב במשקיות כסף, ובזכותו לא גנזו את ספר יחזקאל. הוא ישב בעלייה של ביתו, העלייה המפורסמת, ששם היו דברים מיוחדים באותה תקופה, כמו שהגמרא גם מביאה במסכת שבת דף י"ג, ושם הוא ישב באותה עלייה, המפרשים מסבירים שיש שם אוויר צלול, וביישוב הדעת לקח איתו 300 מידה שנקראת גרווי שמן, כדי שיהיה לו אור גם בלילה, וככה הוא ישב ו... תירץ והסביר פסוק אחרי פסוק בספר יחזקאל. אנחנו נראה חלק מהפסוקים בספר יחזקאל, איך למעשה מפרשים אותם. אבל על כל פנים, אנחנו נראה בעזרת השם קודם כל את דברי המשנה, ואחר מכן נראה בעזרת השם את הגמרא, ששם יש את הפסוקים האלה בספר יחזקאל. אומרת המשנה, במוסף, דיינו ראש חודש, חג השבועות, בנוסף לקורבנות הרגילים שבכל יום, היו מוסיפים קורבן לכבוד החג, לכבוד ראש חודש, אז היו מביאים קורבנות. אז באותם הקורבנות, הפרים והאלים והכבשים אינן מעכבין זה את זה. אם צריכים נאמר להביא שני פרים, ובמקום זה יש לכהנים רק פר אחד, או שצריכים להביא שני אלים, במקום זה יש לכהנים רק איל אחד, צריכים להביא שבעה כבשים, יש להם רק אחד, או רק שניים, אז מה הדין, האם לא להביא בכלל? אומרת המשנה, אינן מעכבין זה את זה, מה שיש, שיקריבו. עוד דבר אומרת המשנה, רבי שמעון אומר, אם היו להם פרים מרובים, ולא היו להם נסחים, אם יש בלשכה של בית המקדש סכום כסף, או לקנות עם זה את כל הפרים שצריך, את הכמות של הקורבנות שצריך, אבל אז לא יביאו עם זה נסחים, זה היה כמות של יין שהם מנסחים על גבי המזבח יחד עם הקורבן. לא היה להם מספיק של להביא גם נסחים. או שיביאו קורבן רק בהמה אחת מתוך כמה בהמות שצריך להביא, אבל יוכלו להביא עם זה גם נסחים. מה קודם? להביא את הכמות של הבהמות לקורבן, או להביא אפילו בהמה אחת, אבל ביחד עם הנסחים? מכריע רבי שמעון בר יוחאי, זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל, והוא מכריע ואומר, אם היו להם פרים מרובים ולא היו להם נסחים, יביא פר אחד ונסחיו. שיביא אפילו רק פר אחד, העיקר ביחד עם הנסחים שלו, ולא יקריבו כולם בלא נסחים. אומרת הגמרא, אני פרים וכבשים דהיך. כבר כשלמדנו במשנה, אז ההסבר תוך כדי הסברנו, שזה הכוונה של הקורבן מוסף של ראש חודש ושל חג השבועות. אבל למעשה הגמרא, עד שהגיעה למסקנה הזאת, ניסתה למצוא אולי אפשרויות אחרות. הנה פרים וכבשים שהמשנה מדברת עליהם, שהכמות של הפרים והכמות של הכבשים לא מעכבת, באיזה מדובר? דהיך. אילי מה דחג, היית אומר שמדובר של חג הסוכות, החג השמח, חג הסוכות, שגם שם היו מביאים קורבנות מוספים, היו מביאים פרים וכבשים, אבל זה לא יכול להיות שעל זה המשנה מדברת, כי שם כן מעכב הכמות. שם חייבים להביא בדיוק את אותו סכום של 13 פרים ביום הראשון וכדומה. יש את הסכום המדויק, כמה שצריך להביא מדי יום בחג הסוכות. מאיפה לומדים את זה? כמשפט, כמשפטם כתיב בו, שזה בעצם מלמד אותנו שכל הסכום שיש שם זה לעכב, ואי אפשר להביא פחות מזה. כאן המשנה אומרת שלא מעכבים אחד את השני, אז זה לא מדובר על חג הסוכות. אלא דראש חודש ועצרת. כל ראש חודש, וגם של חג השבועות. עכשיו, בחג השבועות היו שני קבוצות, או אפשר לקרוא לזה סדרות של קורבנות. יש את הקורבנות הרגילים שמביאים בכל חג, שזה מובא בספר במדבר, שהגמרא קוראת לזה חומש הפקודים. הסדרה שם של הקורבנות היא כמו בכל חג, מביאים קורבנות מוספים. כל חג יש את הכמות של הקורבנות, מכל סוג וסוג, מה מביאים? זה נקרא הקורבנות של עצרת של חומש הפקודים. יש עוד קבוצה, סדרה של קורבנות, שזה הם מביאים ביחד עם שתי הלחם. שתי הלחם, אלה היו שני לחמים שהיו מניפים אותם בחג השבועות, יחד איתם היו מביאים סדרה של קורבנות. והסדרה היא מפורטת בספר ויקרא, הגמרא קוראת לזה פה תורת כהנים. ספר ויקרא, הגמרא קוראת לזה תורת כהנים. זה הסדרה השנייה. אז עכשיו הגמרא מדברת על הסדרה הראשונה. אלא דראש חודש ועצרת דחומש הפיקודים. נאמר שמה שהמשנה מתכוונת, הפרים והאלים, מתכוונים לפרים והאלים של חג השבועות, שמביאים בתור קורבן מוסף, ושל כל ראש חודש וראש חודש מה שמביאים בקורבן מוסף. שואלת הגמרא, ואלים, הרי יש גם פרים, אלים, כבשים. אז פרים וכבשים אמרנו, שזה מדובר על מוסף של ראש חודש ושל חג השבועות. מה אלים? איזה מדובר? דהיך. אי דהן הוא, אם זה מדובר גם על האלים של ראש חודש ושל חג השבועות, אין אלים בראש חודש ובחג השבועות, יש רק איל אחד. אי דהיל הוא, אי דעצרת דתורת כהנים, אז אולי אתה אומר, טוב, נתת לי דווקא רעיון, הבאת לי קבוצת קורבנות שמביאים ביחד עם שתי הלחם, אז אולי באמת הקורבנות, אולי האיל מדובר האיל של שתי הלחם, שם באמת יש שתי אלים, היא לעצרת את תורת כהנים, ששם מדובר על סדרת הקורבנות שמביאים ביחד עם שתי הלחם, הרי שם כתוב הוויה, הוויה כתיב בו, שזה אומר שכל סכום שכתוב שם זה מעכב. כשהתורה כותבת לשון של הוויה יהיו, זה אומר שכל דבר שכתוב שם מעכב. אז לא יכול להיות מה שהמשנה כאן אומרת על האלים, שאינן מעכבים זה את זה אם כתוב שם לשון של הוויה. עונה הגמרא לעולם דעצרת דתורת כהנים. כמו שאמרנו, דובר פה על אלים של חג השבועות, של הקבוצה שמביאים יחד עם שתי הלחם. והחיקה אמר, לא אלים בתורת כהנים מעכב לי לאיל דחומש הפקודים, ולא איל דחומש הפקודים מעכב לו לאלים בתורת כהנים. זאת אומרת, היו מביאים הרי איל בשביל מוסף, ושתי אלים בשביל ביחד עם שתי הלחם. אם יש רק את שתי האלים של שתי הלחם, ואין איל של מוסף, אז תביא לפחות את שתי האלים של שתי הלחם. אין קשר בין סדרת הקורבנות של מוסף, לבין סדרת הקורבנות של שתי הלחם. זה שתי קבוצות נפרדות. ואם יש לך את כל הכמות של שתי הלחם, דהיינו שיש לך שתי אלים בלבד, אתה יכול להקריב אותם. וזה עדיין לא מונע לקיים את מה שהתורה כותבת יהיו, שזה מעכב הסכום, שזה יהיה בדיוק שתי אלים, למרות שאין לך את האיל של מוסף. טוב, עד לכאן דיברנו לגבי אלים. שואלת הגמרא, אל הפרים, הכוונה לפרים והכבשים, שהוקמנו בעמוד הקודם, שמדובר על הפרים והכבשים של מוסף, של ראש חודש, של חג השבועות, ואמרנו שהם לא מעכבים אחד את השני. אז על זה אנחנו אומרים, דאפילו הדדה לא מעכבי, הם לא מעכבים אפילו לא אחד את השני. ואילו כאן, והלים, דאחה ודאחה, אודה לא מעכבי, אינו מעכבי, רק האלים של שתי הלחם לא מעכבים את האלים של המוספים, וכן להפך, אבל בתוך האלים של שתי הלחם הם כן מעכבים אחד את השני. אז מה, מוקימים חלק מהמשנה בצורה כזאת וחלק מהמשנה בצורה אחרת? אומרת הגמרא, כן, תנא מילי מילי קטני. התנא באמת כותב דבר דבר, כל דבר כעניינו הוא. יש את פרים והכבשים שבאמת לא מעכבים אפילו לא אחד את השני, ויש את האלים שלא מעכבים אלה של הקבוצה של לחם הפנים את אלה של הקבוצה של המוספים. עכשיו הגמרא מביאה את הדוגמאות של הפסוקים בספר יחזקאל שהם לכאורה נראים סותרים את דברי תורה, עד שאו שמפרשים אותם או שנותנים לאליהו הנביא לפרש אותם, ובזה שתי דעות. הפסוק אומר בספר יחזקאל, וביום החודש, ראש חודש, פר בן בקר תמים וששת כבשים ועיל תמימים יהיו. ככה אומר הפסוק לגבי ראש חודש, זה הרשימה של הקורבנות. עכשיו הגמרא שואלת אחד אחד. האמת היא, ההמשך של הפסוק שם כתוב, ולכבשים כאשר תשיג ידו. זה ככה מסתיים הפסוק ביחזקאל. עכשיו הגמרא מנסה לדמות ולהראות שלמעשה הפסוק הזה ביחזקאל, שמביא את הקורבנות של ראש חודש, לא כל כך מתאים עם הפסוקים של התורה שמביאים את הקורבנות של ראש חודש. פר, מה תלמוד לומר? למה כתוב פר? הרי בראש חודש מביאים שני פרים. לפי שנאמר בתורה, פרים, ומניין שאם לא מצא שניים, מביא לפחות אחד. מאיפה נדע שזה שהתורה אומרת שבראש חודש צריך להביא שני פרים, זה לא מעכב. אם הוא לא מצא שניים, שביא לפחות אחד. שזה מביא הפסוק ביחזקאל, אם הוא לומר פר, שגם פר אחד בדיעבד זה בסדר. שישה כבשים. הקורבנות בראש חודש זה שבעה כבשים. אז מה תלמוד לומר שישה? לפי שכתוב בתורה שבעה. הייתי חושב שאם אין שבעה אז לא מביאים בכלל. אז אומר לא. ומניין שאם לא מצא שבעה יביא שישה. תלמוד לומר שישה, שגם שישה זה בסדר. ומניין שאם לא מצא שישה יביא חמישה, חמישה יביא ארבעה, ארבעה יביא שלושה, שלושה יביא שניים, ושניים אם הוא לא מצא שניים אפילו יביא אחד, ואפילו אחד. תלמוד לומר ולכבשים כאשר תשיג ידו. שזה הפסוק ביחזקאל בא ללמד אותנו, שלא נחשוב שהפסוקים שכתובים שם בפרשת במדבר עם המוספים של הראש חודש, כל קורבן מקורבן צריך להיות לפי הסכום, ואם אין אז לא מקריבים בכלל. אם אין לך את כל הסכום תקריב מה שיש לך. כן, שואלת הגמרא, טוב, אז מספיק כבש אחד? ומאחר דכתיב אחי, שגם כבש אחד מספיק, שישה כבשים, למה לי? למה צריך לכתוב שישה כבשים אם מספיק אחד? אם לא שבעה, אז אפילו אחד. עונה הגמרא, דכמה דאפשר להדורי מהדרינן. אם הכהנים יכולים להביא שישה, והם הביאו במקום זה חמישה, ארבעה, שלושה, שניים, אחד, זה לא טוב. אם הם לא יכולים להביא יותר מאחד, אז שיביאו אחד. אם הם יכולים להביא שישה, הם חייבים להביא דווקא שישה. גם שלכן הפסוק מדגיש ביחזקאל, שישה כבשים. אם אתה יכול להביא שישה, אל תביא אחד ותגיד, טוב, כל אחד יביא מה שהוא יכול. כשהתורה מלמדת בן אדם, תעשה מה שאתה יכול, זה לא הכוונה תעשה קצת. זה אומר תעשה את המקסימום שאתה יכול. אבל כל אחד כמובן צריך למדוד, אם באמת, מה באמת היכולות שלו. טוב, ומניין שמעכבין זה את זה, מניין אנחנו לומדים שאם יש מספיק בהמות אז השני הפרים ושבעת הכבשים כן מעכבין זה את זה, ומאדם לא יכול להגיד שמה בחזקאל כתוב שישה, אפילו אחד, כבש אחד זה מספיק. אם יש חייבים להביא הכל. מאיפה לומדים את זה? תלמוד לומר יהיו. כשכתוב את המילה יהיו זה אומר שזה מעכב. עוד פסוק בספר יחזקאל שהדברים שלו נראים סותרים את דברי התורה. כה אמר השם אלוקים בראשון, הכוונה בראש חודש, בחודש ניסן, דבר ראשון שהוא ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה, זה הכוונה לחודש ניסן. באחד לחודש זה ראש חודש, ראש חודש ניסן. מה עושים ביום הזה? אומר הנביא ביחזקאל, תיקח פר בן בקר תמים וחיטאת את המקדש. מה אני מבין? צריך להביא קורבן חטאת. שהפר הזה הוא קורבן חטאת. שואלת הגמרא, חיטאת? וחיטאת זה קורבן חטאת? עולה היא, הרי בראש חודש לא מביאים קורבן חטאת, פר לחטאת. בראש חודש כשמביאים עולה, זה כשמביאים פר זה לעולה. אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן, שמביאים שתי פרים בראש חודש לעולה. אמר רבי יוחנן, פרשה זו, באמת, אין לי הסבר לזה. אתה יודע מי יפרש את זה? אליהו עתיד לפרשה. אליהו הנביא עתיד לפרשה. טוב, הוא עתיד לדורשה. המפרשים שואלים, אז אם כבר יהיה תחיית המתים, אז יחזקאל בעצמו יוכל לפרש את זה. אז רוצים להסביר שיש דעה הרי שאומרת שקודם יבוא אליהו הנביא ואחר כך יהיה תחיית המתים, אז בינתיים איך נדע את התשובה? הוא כבר יספר לנו. חבשי אמר, הסבר אחר, לא צריך לחכות עד שאליהו הנביא יבוא לדרוש את הפרשה הזאת, לי יש הסבר לתרץ את הפסוק הזה ביחזקאל. מילואים הקריבו בימי עזרא כדרך שהקריבו בימי משה. מתי שעזרא הסופר בא ובנה את בית המקדש השני? כשחנכו את בית המקדש, הקריבו פר לחטאת בשביל לחנוך את בית המקדש. כמו שהקריבו בזמן משה רבינו, בזמן חנוכת המזבח, שם הקריבו עגל בן בקר לחטאת בשביל המילואים. אותו דבר גם הקריבו בימי עזרא, ועל הקורבן הזה מדבר הפסוק, ולכן כתוב שם הקורבן חטאת, כי המילואים באמת היה קורבן חטאת. לא מדברים פה על קורבן שלוש חודש. תניא נמי אחי, רבי יהודה אומר, פרשה זו אליהו עתיד לדורשה. ואמר לו רבי יוסי, לא, אני יכול לדרוש לך את זה גם. מילואים הקריבו בימי עזרא, כדרך שהקריבו בימי משה. אמר לו, תנוח דעתך שהנחת את דעתי. באמת פירשת טוב את הפסוק ביחזקאל. עוד פסוק תמוה בספר יחזקאל לכאורה. פסוק אומר, כל נבלה וטרפה מן העוף ומן הבהמה. מי אסור לו לאכול נבלה וטרפה מן הבהמה ומן העוף? לא יאכלו הכהנים. שואלת הגמרא, כהנים מודו לא יאכלו? הישראל אחלה, מה לישראל מותר לאכול נבלה וטרפה? מה מתכוון יחזקאל? אמר רבי יוחנן, פרשה הזו אליהו עתיד לדורשה. מספרים שאחד פעם הגיע לרב שטיינמן, זכר צדיק לברכה. הוא אומר לו, כבוד הרב, אני אליהו הנביא, באתי לבשר לך שמשיח הולך תכף להגיע. מה אנחנו היינו אומרים? עדיף שלא לספר. הרב שטיינמן, רוב חוכמתו, מספרים שהוא קם מלא קומתו. הוא אמר לו, שלום עליכם אליהו הנביא, כבר 1950 שנה אנחנו מחכים לך. בערך. רציתי שתספר לי, יש פה כמה דברים שאליהו הנביא אמור לתרץ. אולי תבוא ותתרץ, ואז הוא פתח לו, אולי אפילו את הגמרא הזאת. נו, תסביר. לזה הוא לא ציפה. הוא ברח משם כלעומת שבא. גם מצד אחד הוא כיבד, וגם מצד שני, העמיד את האדם על מקומו. וכן, פרשה הזו אליהו עתיד לדורשה. רבינה אמר, כהנים יצטריך לי. צריך לחדש לנו שכהנים עשו להם לאכול נבלה וטרפה. ישראל כולם יודעים שעשו להם לאכול נבלה וטרפה. אבל כהנים היינו חושבים שמותר להם. למה שנחשוב שמותר להם? סלקא דעתא חמינא, כי אחרת היה עולה על דעתנו לומר, הואיל וישתרי מליקה לגביו, תשתרי נא מנבלה וטרפה. הרי כשאדם מביא עוף בתור קורבן חטאת העוף לבית המקדש, לא היו שוחטים את העוף, אלא היו מולקים אותו. מליקה, אם ימלקו בבית מטבחיים רגיל, שום בדץ לא ייתן לזה הכשר. זה נבלה. אבל בבית מקדש זה הפוך. אם אדם יבוא וישחוט עוף, אז יהיה נבלה. דווקא במליקה, כשמכניס הכהן את הציפורן של האגודל בעורף של העוף, וככה הוא, אפשר לקרוא לזה, דורס את אותו עוף בצורה שונה לגמרי משחיטה רגילה, ועל ידי זה הוא מכשיר את העוף. והכהנים הולכים ואוכלים את הקורבן של החטאת העוף, למרות שזה נמלק ולא נשחט. ולמרות שמצד דיני שחיטה זה נבלה נחשב, אבל מכיוון שזה בתור קורבן, אז אדרבה זה נחשב בשר כשר. היינו חושבים שאולי כהנים זה איזשהו הלכות מיוחדות בדיני נבלות, ויהיה מותר להם אולי לאכול גם שאר הקורבנות, שאר הבהמות שלהם בתור נבלה. לכן הפסוק אומר ליחזקאל, לא, נבלה וטרפה בבהמה ובעוף לא יאכלו הכהנים. זה מה שאומרת הגמרא, סלקא דעתא חמינא, הואיל וישתרי מליקה לגביו, תשתרי נא מנבלה וטרפה, כמה שמלן שלו. עוד פסוק בספר יחזקאל שצריך לתת לו הסבר. פסוק אומר, וכן תעשה את אותו פר שהביאו בתור קורבן חטאת בראש חודש ניסן, שדיברנו על זה קודם. הפסוק שם ממשיך שתי פסוקים אחר כך ואומר, וכן תעשה בשבעה בחודש מאיש שוגה ומפתי, וכיפרתם את הבית. מה יש בשבעה בניסן? שואלת הגמרא שבעה, ובמילה אחת מתכוונת לשאול, מה יש בשבעה בחודש צריך להביא קורבן? וחיפרתם את הבית? מי שוגה ומי פתי? מה זה הקורבן הזה? אמר רבי יוחנן, זה קורבן שלא קשור לשבעה בניסן. מה שכתוב פה שבעה, הכוונה, אלו שבעה שבטים שחטאו. וזה לא מדובר על זמן מסוים בהיסטוריה, אלא זה מדובר על הלכה מסוימת. אחד מהקורבנות, חמשת הקורבנות, אחד מחמשת הקורבנות, המאוד מאוד מאוד קדושים, שנקראים חטאות הפנימיות, זה פר העלם דבר של ציבור. פר העלם זה עולם בפני עצמו. מה זה הפר הזה? הרגע שהסנהדרין באו ונדרשו לזה שהיא שאלה מסוימת בדיני חלב. חלב זה סוג של שומן, שחלק מהשומן בבהמה מותר וחלק מהשומן אסור, יש לו דין של חלב. ועל חלק מהשומנים הם נדרשו האם יש לו דין של חלב שהוא אסור, או שיש לו דין של שומן והוא מותר, ובטעות הם פסקו שהוא מותר. ועם ישראל הלכו ועשו על פי הסנהדרין, בסדר או לא בסדר? בסדר גמור. זה שעם ישראל הלכו לפי הסנהדרין, אין להם שום דאגה, הכל טוב. אבל בסוף סנהדרין, הקדוש ברוך הוא, העיר להם את העיניים, והתברר להם שהם טעו. אז יש אפשרות פשוט להגיד אלף טעמים להסביר למה זה לא טעות, כמו שיש כאלה שנוהגים לעשות, אבל בתורה הדברים לא הולכים ככה. חכמי ישראל מודים על האמת. אם היה טעות, גם אם זה בהרכב הכי הכי מכובד בעם ישראל, יש לנו מצווה מיוחדת למצב כזה. זה לא מצב שאפשר לקרוא לזה אולי איזושהי מקרה בלתי נעים, מקרה לא נעים. לא, עד רבה, יש פה מצווה חדשה עכשיו, מצווה של פר אלם דבר של ציבור. טעות אצל יהודי זה הזדמנות למצווה חדשה. כמובן אם בן אדם מרים את עצמו מיד. ואז מביאים פר אלם דבר של ציבור, שזה למעשה מקריבים אותו, וזה בדרך כלל ציבור שלם שעשו על פי בית דין. מה קורה אם רק מתוך 12 שבטים, 7 שבטים עשו על פי בית דין? אז אם זה רוב עם ישראל זה מספיק, רוב הציבור זה מספיק. אבל אם זה לא רוב הציבור, אבל זה 7 שבטים, זה רוב שבטים. על זה הפסוק מלמד אותנו שמביאים כן פר אלם דבר של ציבור. וזה מה שכתוב כאן, 7 וכן תעשה ב7. מה זה בחודש? זה לא קשור הרי לחודש. אז הוא מסביר, אלו 7 שבטים שחטאו, ואף על פי שאין רובו של קהל, זה רק רוב של השבטים. חודש הכוונה, אם בית דין חידשו ואמרו חלב מותר. אז מביאים פער אלף דבר של ציבור. מה זה מאיש שוגה ומפתי? מאיש שוגה ומפתי מלמד שאין חייבין אלא על אלם דבר, שבית דין היה להם סוג מסוים שאפשר לקרוא לזה אולי פתי, שהיה להם טעות, אם הם נעלם מעיניהם, וגם שגגת מעשה, שזה היה השגגה של עם ישראל, שעשו בשגגה מעשה שהוא אסור, וזה הכוונה מאיש שוגה, ואז מביאים פער אלם דבר של ציבור. עכשיו הגמרא למעשה מספרת לנו את ההשתלשלות של העניינים, מה שהיה עם ספר יחזקאל. אמר רב יהודה, אמר רב, זכור אותו האיש לטוב וחנינה בן חזקיה שמו, שלמלא הוא בלעדי מה שהוא עשה את התקנה הגדולה, נגנז ספר יחזקאל. למה רצו לגנוז את ספר יחזקאל? שהיו דבריו סותרים דברי תורה, כמו שראינו כל מיני דוגמאות. מה עשה? העלה 300 גרבי שמן, למידה גדולה מאוד של שמן, וישב בעלייה ודרשו, ואז חכמים לא היו צריכים לגנוז את ספר יחזקאל. למדנו במשנה, אמר רבי שמעון, אם היו להם פרים מרובים וכולי, שלמעשה ראינו שרבי שמעון מלמד דבר כזה, שבמקרה שיש או אפשרות להביא בהמה אחת עם כל הנסחים שלה, בתור רשימה של הקורבנות שצריך להביא, או להביא את כל הרשימה של הקורבנות אבל בלי נסחים, עדיף להביא אפילו בהמה אחת עם נסחים, זה יותר טוב. ככה מכריע רבי שמעון בר יוחאי. מביאה הגמרא, גם בשביל המקור לדבריו, עוד פסוק ביחזקאל. תנו רבנן, ואיפה לפר, ואיפה לאיל יעשה מנחה, ולכבשים, כאשר תשיג ידו, ושמן הין לאיפה. ככה אומר הפסוק. למעשה מדובר פה על המנחה שצריך להביא על כל אחד מהבהמות. ואיפה זה הכוונה מנחה, שזה בכמות כמה איפות, איפה זה מידת נפח של סולת לפר, ואיפה לעיל יעשו מנחה, יעשה מנחה, ולכבשים כאשר תשיג ידו, ושמנין לאיפה. עכשיו בא רבי שמעון ומדייק בפסוק הזה. אמר רבי שמעון, וכי מידת פרים, הפרים, המידה של, ה, של, של המנחה שמביאים, זה שלוש, זה שלוש, איפה, שלושה עשרונים של סולת שמביאים. ואלים מביאים שני עשרונים של סולת. הרי המידה שלהם היא לא אחת, וכי מידת פרים ואלים אחת היא, מה פתאום? אלא, מה זה בא ללמד אותנו? שאם היו להם פרים מרובים ולא היו להם נסחים, מה קורה אם היה מספיק פרים? אם אדם יש לגזבר של בית המקדש מספיק כסף או לקנות את כל הפרים שצריך או לקנות פר אחד אבל עם כל הנסחים, אז אם היו להם פרים מרובים ולא היו להם נסחים, עדיף שיביאו, כן, הכוונה לנסחים זה המידת של המנחה, יביאו פר אחד ונסחיו ואל יקריבו כולם בלא נסחים. עדיף להביא איל אחד עם האיפה שלו לפי המידה הראויה לו, מלהביא הרבה אלים מרובים בלי המנחה שלהם. זה מה שהפסוק בא ללמד אותנו כאן. ואיפה לפר, עדיף להביא פר אחד אפילו, אבל עם כל המנחה שלו. איפה לאיל, עדיף להביא אפילו איל אחד, אבל עם כל המנחה שלו. ואל יקריבו כולן בלא נסחים, ואל תביא את כל הרשימה של הבהמות אבל בלי נסחים. ואם היו להם אלים מרובים ולא היו להם איפתם, לא היה להם את המידה של המנחה שלהם, גם פה יביאו איל אחד ואיפתו ולא יקריבו כולם בלא איפות. זה מה שהפסוק למעשה מלמד אותנו את דבריו של רבי שמעון. אומרת המשנה, עכשיו המשנה מדברת על הסדרה של הקורבנות שמביאים ביחד עם שתי הלחם בחג השבועות. הפר היו מביאים פר אחד, והאלים היו מביאים שתי אלים, והכבשים היו מביאים שבע כבשים, והשעיר, שעיר אחד, היו פר ואלים וכבשים היה לעולה, והשעיר היה לחטאת. אין מעכבין את הלחם, דיינו, אם יש את שתי הלחם ואין את הרשימה של הקורבנות האלה, אפשר להקריב את שתי הלחם, להניף את שתי הלחם ולאכול אותו גם אם אין את הקורבנות האלה. אבל מצד שני גם ולא הלחם מעכבן, דהיינו אם יש את הקורבנות האלה ואין את הלחם, אפשר להקריב את הקורבנות האלה גם בלי הלחם. הלחם אבל מעכב את הכבשים ואין הכבשים מעכבין את הלחם, דברי רבי עקיבא. אבל יש בנוסף לרשימה של הקורבנות שדיברנו, ישנם עוד שני כבשי שלמים, זה נקרא כבשי עצרת. אם דיברנו על קורבן עולה וחטאת, פה יש קורבן שלמים, שתי כבשים שמביאים מתור קורבן שלמים, שאת שתי הכבשים האלו היו מניפים ביחד עם שתי הלחם, הם הרבה יותר קשורים לשתי הלחם. אז מלמד רבי עקיבא שבין שתי הלחם לבין שתי הכבשים, מה שמעכב זה שתי הלחם. אז הלחם מעכב את הכבשים. אם יש רק שתי כבשים ואין שתי הלחם, לא מקריבים את הכבשים. אבל, ואין הכבשים, מעכבין את הלחם. אם יש את הלחם, אז מניפים אותו ואוכלים אותו למרות שאין את הכבשים. אמר רבי שמעון בן ננס, מה פתאום? לא כי, אלא. הכבשים מעכבין את הלחם, והלחם אינו מעכב את הכבשים. דווקא הכבשים זה העיקר. אם אין לחמים ויש כבשים, אז מקריבים את הכבשים למרות שאין לחמים. ואם ואם יש לחמים ואין כבשים, אז לא מניפים את הלחמים. ומה הראיה? שכן מצינו, כשהיו ישראל במדבר 40 שנה, קרבו כבשים בלא לחם. את שתי הכבשים הקריבו, שתי הלחם הצטוו רק כשנכנסו לארץ. אז הכבשים קרבו, אבל הלחם לא קרב. אמר רבי שמעון, וזה לא רבי שמעון בן ננס, אלא זה רבי שמעון בר יוחאי, הלכה כדברי רבי שמעון בן ננס, אבל אין הטעם כדבריו. כי באמת זה לא נכון שכשהיו במדבר אז שתי הלחם לא הביאו, אבל שתי כבשים כן הביאו. כי גם שתי כבשים לא הביאו. שכל האמור בחומש הפקודים, כל הקורבנות המוספים שמובאים בספר במדבר, קרב במדבר, אבל וכל האמור בתורת כהנים, שזה הקורבנות שהביאו ביחד עם שתי הלחם, ובכלל זה גם השתי הכבשים, אין קרב במדבר. שבאו לארץ, קרבו אלו ואלו. אז גם הקריבו את שתי הלחם, וגם את הכבשים, וגם את שאר הקורבנות של שתי הלחם. קרבו אלו ואלו. מפני מה אני אומר, אז אם כן, למה באמת בכל זאת אני סובר שהכבשים הם העיקר? מפני מה אני אומר, כבשים בלא לחם, הכבשים כן יקריבו, כי הם העיקר, והלחם לא מעכב את הכבשים. פשוט מאוד, מפני שהכבשים מתירים את עצמם. בכבשים, כשמקריבים אותם, הם מתירים את שאר הקורבן לאכילה. אבל, ולא הלחם, בלא כבשים, שאין לו מי יתירנו, אין שום חלק מהלחם שמקריבים על המזבח שהוא מתיר את שאר הלחם. לכן הכבשים, שיש מי שמתיר אותם, באמת הם לבד מקריבים אותם, והלחם לא מעכב. זאת אומרת, גם אם אין לחם אפשר להקריב את הכבשים. אבל לחם לבד לא מניפים. אם יש רק שתי הלחם, לא מניפים בחג השבועות. אומרת הגמרא, ברייתא. תנו רבנן, הפסוק אומר, והקרבתם, מדובר פה על שתי הלחם, על שתי הלחם, היו מקריבים שתי כבשים של קורבן שלמים על אותו שתי הלחם. והקרבתם על הלחם, חובה על הלחם. דהיינו, שתי הכבשים הם באמת חובה להביא ביחד עם שתי הלחם, שתי כבשי עצרת. אבל מה שכתוב אחר כך, שבעת כבשים תמימים, זה אף על פי שאין לחם. כי אם היו רוצים לומר ששבעת הכבשים האלה, זה רק אם יש שתי הלחם מקריבים אותם, מה צריך לכתוב? והקרבתם שבעה כבשים על הלחם. למה כתוב והקרבתם על הלחם? אחרי זה כתוב שבעת כבשים. זה אומר ששבעת כבשים אפשר גם להקריב בנפרד. אם כן, מה תלמוד לומר על הלחם? למה באמת כתוב והקרבתם על הלחם ואחר כך כתוב שבעת כבשים? למה זה בכלל כתוב אחד עד השני? אומרת הגמרא שמלמד שלא נתחייבו בכבשים קודם שנכנסו לארץ ישראל, שאז נתחייבו על הלחם, שנתחייבו בלחם. דברי רבי טרפון, יכול אין הן כבשים האמורים כאן בספר ויקרא, והן אין כבשים האמורים בחומש הפקודים בספר במדבר. הייתי חושב שאותם שבעה כבשים שכתובים לגבי הקורבנות של שתי הלחם, אותם שבעה כבשים שכתובים לגבי מוסף, ולא צריך להביא גם בקבוצה הזאת כבשים וגם בקבוצה הזאת כבשים. אומרת הגמרא, אמרת שזה לא נכון. למה? שהרי כשאתה מגיע אצל פרים ואלים, אינן הן, הרי פרים, בויקרא יש פר אחד ושני אלים, ובמדבר יש שתי פרים והאל אחד, אז אתה רואה שזה לא אותו דבר? אתה רואה ששתי הקבוצות האלה, הקורבנות שלהם לא באותה כמות? אז אם כן, אלא הללו באים בגלל עצמן, והללו באים בגלל לחם. הקורבנות שכתובים בספר במדבר באים בגלל עצמה, בגלל קורבן מוסף של חג השבועות, והללו באים בגלל שתי הלחם, אלה שכתובים בספר ויקרא. נמצא, מה שאמור בחומש הפקודים קרב במדבר, ומה שאמור בתורת כהנים לא קרב במדבר. ודהיינו שהקורבנות של מה שכתוב בתורת כהנים בספר ויקרא, כל הקורבנות שבאים ביחד עם שתי הלחם, לא יקריבו אותם בכלל במדבר. שואלת הגמרא, ודילמה פרים ואלים לאו הינו. אולי נאמר שפרים ואלים באמת המספר שלהם שונה, אז הם באמת לא אותם פרים ואלים, מה שיש במוספים למה שיש בקורבנות של שתי הלחם. אבל הכבשים אינו נינו, אולי הכבשים שזה אותו מספר, שבעה כבשים כאן, שבעה כבשים כאן, אולי זה בעצם אותם הכבשים. אומרת הגמרא, מדאחי, מדאני השתנו, אני נמי דאחריני. מזה שאתה רואה שהפרים והאלים השתנו, אז ככה גם אנחנו רואים שהכבשים זה גם כן כבשים אחרים, וזה לא אותם הכבשים. אומרת הגמרא, ופרים ואלים ממה די השתנו? מי אמר שפרים ואלים, זה שכתוב פעם אחת פר אחד ושני אלים, ופעם אחת כתוב שני פרים ואל אחד, מי אמר שזה למעשה שתי קבוצות? אולי דילמה, אחי כאמר רחמנה, זה מה שהתורה בעצם מתכוונת לומר, אי ביי פר ושני אלים לקרב, אי ביי שני פרים ואל אחד לקרב. אולי נאמר שהתורה התכוונה לומר שאפשר לבחור או להביא שני פרים ואל אחד, או שני אלים ופר. מי אמר שזה אומר שזה חייב להיות שתי סדרות אחרות? מסבירה מתרצת הגמרא, מדי ישתנה סדרן. מדי שאנחנו רואים שפעם אחת כתוב כבש לפני הפרים והאלים, ופעם אחת, פעם אחת כתוב הכבשים לפני הפרים והאלים, פעם אחת כתוב אחרי הפרים והאלים, סימן שלמעשה זה שתי סדרות אחרות לגמרי. שמה מינה, אחרי נאי, נינו, סימן שזה שתי סדרות אחרות. עוד אמרנו במשנה, הלחם מעכב את הכבשים וכולי, למעשה ראינו מחלוקת בין רבי עקיבא לבין רבי שמעון בן ננס. רבי עקיבא סובר שמה שמעכב זה הלחם, ואם אין לחם אז לא מקריבים את הכבשים, ואם יש לחם ואין כבשים מקריבים רק את הלחם, ולעומת זאת רבי שמעון בן ננס אומר שהכבשים הם אלה שמעכבים, ואם אין כבשים אז לא מניפים את הלחם, ואם יש כבשים אז גם אם אין לחם אפשר להקריב את הכבשים. מביאה הגמרא עכשיו את ההסבר של המחלוקת ביניהם. מה הייתה אמר רבי עקיבא? למה הוא סובר שהעיקר זה הלחם? אומרת הגמרא, גמר יהיו מתהיינה. זאת אומרת, גזרה שווה, יהיו שכתוב לגבי התנופה של שני הכבשים, מה שכתוב לגבי שני הכבשים, כתוב שם על שני הכבשים קודש יהיו להשם לכהן. אז היו הזה שכתוב לגבי שני הכבשים, הוא עושה גזרה שווה למה שכתוב תהיינה, שזה נאמר לגבי הלחם, כתוב, תביאו לחם, תנופה, ובסוף כתוב, סולת תהיינה. אז לומדים שמה שכתוב, הלשון יהיו, שזה מעכב, זה בעצם על הלחם. כי למעשה כתוב יותר קרוב המילה יהיו ללחם, כי הרי ברגע שאנחנו לומדים גזרה שווה תהיינה ליהיו, ובתהיינה בעצם כתוב הלחמים, אז היהיו נאמר גם על הלחמים, אז המילה יהיו שאומרת בעצם עיכוב, מדברת על הלחם, אז הוא זה שמעכב. מה להלן? לחם, אפקן לחם, שהמילה תהיו, שמעכבת, מדברת על הלחם שהוא מעכב. זה דעת רבי עקיבא. ובן ננס גמר יהיו, יהיו. הוא לומד, וזה שכתוב מפורש, יהיו. שלמעשה, שכתוב לגבי הקורבן עולה. הקורבן עולה, כתוב שם, יהיו עולה להשם. שם כתוב לגבי קורבן עולה. אז זה אומר שיהיו זה לגבי קורבנות. שם יש רשימה שלמה של קורבנות, כבשים וכולי. אז מה להלן כבשים בתוך הרשימה של הקורבנות? אז המילה יהיו, אף כאן כבשים, שהכבשים הם אלה שמעכבים. שואלת הגמרא, בן ננס נמי נאלף מתהיינה, שילמד יהיו מתהיינה. מה להלן לחם, אף כאן לחם. אולי נאמר שמה שמעכב זה בעצם הלחם. אומרת הגמרא, למה ללמוד יהיו מתהיינה? דנין יהיו מיהיו ואין דנין יהיו מתהיינה. שתי מילים הרבה יותר דומות, יהיו יהיו, מאשר ללמוד המילה יהיו מהמילה תהיינה. שואלת הגמרא, מה נפקמינה? מה אכפת לך ללמוד יהיו מתהיינה? והרי עתנה דבר רבי ישמעאל ושב הכהן ובא הכהן, ששתם הכוונה שהכהן חזר. ולמרות שפה כתוב שב וכאן כתוב בא, במסכת יומא לומדים גזרה שווה לגבי נגעי בתים בין שתי המילים האלה. זוהו שיבה, זוהי ביאה. אז אם כן, למה פה לא תלמד גזירה שווה יהיו תהיינה? הגמרא, הנמילי, איכה דלקה דדמילי. מתי אני לומד משתי מילים שהם לא לגמרי אותו דבר, שהם למעשה משמעות אחת, כשאין לי אפשרות אחרת משהו שיותר דומה. אבל איכה דאיכה דדמילי, כאן שיש יהיו יהיו, ששתיהם למעשה אותה מילה, אז אני מעדיף ללמוד ממה שדומה, מדדמילי ילפינן. שואלת הגמרא, נו, ורבי עקיבא נמילי לאף, יהיו מיהיו, למה הוא לומד מתהיינה? דנין דבר שמתנה לכהן מדבר שמתנה לכהן. הרי למעשה שתי הלחם נותנים אותו לגמרי לכהן, שום דבר ממנו לא הולך למזבח. עדיף ללמוד את זה מדבר אחר שהוא מתנה לכהן, שזה למעשה הלחם תנופה, מה שמביאים. אומרת הגמרא, אז הוא מעדיף ללמוד את זה ממתנה לכהן, להפוקי הנה דעולות נינו. מאשר ללמוד את זה מיהיו, שזה למעשה קורבנות עולה, שקורבנות עולה הם לגמרי מוכתרים על המזבח והם לא ניתנים לכהן. טוב, אומרת הגמרא, למעשה, זה דרך הכי טובה ללמוד מדבר שהוא מתנה לכהן, מאשר ללמוד את זה מקורבן עולה שהוא ניתן למזבח. והיא בהתאם ההסבר נוסף, בקרא גופי כמפלגי, בלי ללמוד גזירה שווה, באותו פסוק שכתוב יהיו, שם יש מחלוקת בין רבי עקיבא לבין רבי שמעון בן ננס. מה בעצם המחלוקת? הפסוק שם אומר קודש יהיו להשם לכהן. אז כתוב המילה יהיו. עכשיו, על מה מעכב באמת? על מה הפסוק הזה מדבר? רבי עקיבא סבר, איזו דבר שכולו לכהן, כתוב שם את המילה לכהן, איזה דבר ניתן לגמרי לכהן? ואומר שזה לחם, כי הרי את כל הלחם הכהנים אוכלים, לעומת זאת בכבשים חלק ניתן על המזבח. ובן ננס, מה הוא לומד? מכתיב, קודש יהיו לכהן, קודש יהיו להשם לכהן. אז יש פה גם דבר שניתן להשם. כתיב, איזה הוא דבר שמקצתו להשם ומקצתו לכהן, הביא אומר אלו כבשים, שחלק מקרירים על המזבח וחלק נותנים לכהנים. ורבי עקיבא, מה הוא יסביר? הוא אומר, מה פתאום? מכתיב קודש יהיו להשם ולכהן? לא כתוב להשם ולכהן, אלא כתוב להשם לכהן כתיב. מה זה בא ללמד אותנו? כדי רבונה, דאמר רבונה, כנאו השם ונתנו לכהן. הקדוש ברוך הוא קנה לגמרי את הכל, והוא נתן אותו מתנה לכהן. בעצם הדרשה של רבונה מדברת על נכסים של גר שהתגייר, וכשהוא נפטר לא היה לו אף אחד שירש אותו, אז שם כתוב שאם אדם גזל אותו, הגזל הזה למעשה צריך לתת אותו בדרך כלל או לבן אדם שנגזל או ליורשים שלו, אבל גר שמת ואין לו יורשים, אין לו למי לתת את זה, אז נותנים את זה לכהנים. שם כתוב השם להשם לכהן. אז רבונה מלמד שלמעשה מי שהיה צריך לקבל את הנכסים, מה שהוא גזל מהגר, היה בורא עולם, והוא נותן את זה מתנה לכהנים. אותו דבר גם כאן, מה שכתוב להשם לכהן, הכוונה לחם הפנים, שתי הלחם שניתנים לגמרי לכהן. אבל מה הכוונה להשם לכהן? שלמעשה נותנים את זה להשם, והשם נותן את זה אחד מ-24 מתנות כהונה לכהנים. עד כאן השיעור על דף מ-ה.